הכל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום רב לכל המאזינים. מבקשים ממני להסביר את מצוות פדיון הבן. יש מנהגים ויש הלכה. תחילה אני אסביר את ההלכה ולאחר מכן את המנהגים. מצוות פדיון הבן שייכת אך ורק ללידה הראשונה של האישה. זה לא שייך לגבר. יכול להיות בחור שנשא אישה שיש לה כבר ילד, ואז אין מצוות פדיון, כי התורה אמרה פטר רחם. פטר רחם פירושו הפותח את הרחם. ולכן דווקא בלידה טבעית יש פדיון הבן. לצורך העניין, הוואקום נקרא לידה טבעית. מה שלא נקרא לידה טבעית, זה ניתוח קיסרי, זה נקרא יוצא דופן. הניתוח קיסרי אין בו מצוות פדיון הבן. וכן גם, אישה שעברה איזו לידה מכל סוג שהוא, כולל הפלה. לאחר חודשיים של הריון, בחודשיים של הריון זה כבר ודאי יותר מ-40 יום, אז אין מצוות פדיון הבן. אלא אם כן, הרופא אומר שכבר ההיריון נותק עוד הרבה לפני ה-40 יום. עד 40 יום עוד אין את קרימת האיברים, עוד אין את קרימת הגידים, עוד לא ידוע אם הוא זכר או נקבה, עוד לא נתחברה צורתו. הוא לא נחשב עדיין כוולד. לכן, עד 40 יום אם הייתה הפלה, יש פדיון. אחרי 40 יום, אם ידוע לנו בבירור שההיריון היה במשך 40 יום תקין, והקלקול הגיע דווקא אחרי, אז במצב הזה אין פדיון. ולכן, לא בכל דבר ההורים לבד יחליטו, מאוד מאוד רצוי תמיד להתייעץ עם תלמיד חכם שמבין בעניין, ואז יחליטו אם יש פדיון או אין פדיון. פדיון שייך לאבא ואמא ששניהם ישראלים. אבל אם האבא או האמא, גם האמא כאן ניקחת בחשבון של העניין, כהנים או לוויים, אין להם פדיון. זאת אומרת, יכולה להיות מציאות שהאישה בת של כהן או בת של לוי, יוולד לה בן ראשון ואין מצוות פדיון. לא רק בת של כהן, גם בת של לוי, אין מצוות פדיון הבן. מצוות פדיון הבן דווקא כשאבא ואמא ישראלים. זו ההלכה במצוות פדיון הבן. המצווה לפדות היא ב-90 גרם כסף. זאת אומרת, מחיר של 90 גרם כסף בשוק הסיטוני, זה המחיר שצריך לתת לכהן. היום הרבה מסתבכים עם המטבעות. האבא שלי עליו השלום לא המליץ על המטבעות. הוא המליץ על המטבעות בזמנו כאשר המחיר של המטבע היה שווה למחיר של הכסף. אבל בימינו המחיר של המטבע הוא יותר לאספנים. המחיר שלו היום מרקיע שחקים. זה לא בגלל הערך של הכסף שבו, אלא בגלל ההטבעה שבו. ולכן יש כהנים שמדקדקים להקנות לאבי הבן את המטבעות. זה לא דקדוק. אין כאן שום חומרה. אבי הבן שרוצה להחמיר, הדרך הפשוטה מאוד להחמיר, זה פשוט מאוד לרכוש גביה במשקל של 90 גרם, 100 גרם, אם זה קטן, אז יחד עם צלחת, אם זה כוס מספיק גדולה במשקל של 100 גרם, זה כבר מצוין, למהדרין, אין שום ספק, ולכן עדיף יותר ומומלץ יותר שהאבא של הבן ייקח לעצמו גביה, שזה כסף ממש, אני לא מדבר על פמותים, שזה כבר משקל מאוד מאוד גבוה, אלא פשוט את הדבר השימושי ביותר, שזה גביע, לעשות בו את השימוש של הפדיון הבן, הוא נותן לכהן את הגביע, ומברך כמובן את הברכות, כפי הסדר שנהגו לשאול שאלות את האמא ואת האבא, ואז לאחר כל השאלות, אז מבצעים את המצווה, מברכים גם שהחיינו, מברכים את הברכה אשר קדשנו על מצוות פדיון הבן. זאת אומרת, כל הטקס ההלכתי, יש לנו אותו ברוך השם בכל הסידורים, מסדרים אותו. מנהג, מאתרים ומקשטים את התינוק ככל האפשר. המנהג הוא מנהג כדי לחבב את המצווה. זו מצווה יקרה מאוד. זו מצווה לא כל אדם זוכה לה, לא כל אחד יכול לזכות לה, וזו מתנה מהקדוש ברוך הוא. צריך האדם להיות סס ושמח מאוד מאוד על המצווה היקרה שנקראתה בדרכו, ברוך השם. ולכן, כדי להראות את חיבתנו לפני הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל זוג צעיר לא תמיד קולטים ומבינים איזו זכות גדולה נפלה בחלקם. המבוגרים יותר שמבינים בעניין, מביאים מגש של כסף, מאתרים ומקשטים את התינוק מלבד הבגדים היפים שמלבישים אותו, גם בכל מיני תכשיטים. מאיכן נביא תכשיטים לתינוקות? מאיכן נביא תכשיטים כדי לאתר ולקשט ולהדר את מראהו של התינוק? על ידי שנשים פושטות את התכשיטים שלהן, והנשים ששמות את התכשיטים על גבי המיטה, על גבי המגש, על גבי התינוק, זה נקרא להגדיל את כבודו ומעלתו של התינוק. זו המטרה, לחבב את המצווה. על זה נאמר, זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. זה אלי וענווהו, לפאר ולרומם את המצווה כדי להראות שאנחנו עושים את זה בשמחה. זו הסיבה שנוהגים כמה שאפשר יותר להוסיף ולאתר את התינוק. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ולי חס ושלום לדמות לתינוק, יש גם פדיון פטר חמור. גם שם, אפילו שזה חמור, המצווה היא החשובה. והרי המצווה יקרה בעינינו, והיא נדירה, ולא כל אדם זוכה לה, נוהגים לקשט גם את החמור כדי לייקר את המצווה, כדי להראות שהמצווה חביבה עלינו. ולכן כל המנהג לקשט ולאתר את המצווה נובע מהפסוק זה אלי וענווהו, ודרשו רבותינו ענווהו מלשון להראות את הגאווה ולהראות את השמחה, התנאה לפניו במצוות. זה נכון בכל המצוות, ואנחנו ברוך השם מבצעים את זה גם במצוות פדיון הבן, והיא רצון שירבו שמחות בישראל, שנזכה תמיד למצוות רבות ונהדרות בהידור מצווה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
לגבי מוצאי שבת קודש הקרוב, שברכת לבנה אפשר יהיה לברך לפי הלוח של אור החיים החל ב-8 פלוס, אפשר יהיה להקל מיד אחרי ערבית לברך?
הלוח של אור החיים קבע את המולד. הלוח של אור החיים בכל הכבוד הראוי לא קובע הלכה. הוא גם לא מתיימר לקבוע הלכה. מותר לך תחילה במוצאי שבת הקרוב, ברבע לשש, בשש, מתי שמסיימים תפילת ערבית, אחרי ההבדלה כמובן, זו מצווה חשובה שלא לוותר עליה בשום אופן, מצוות ההבדלה בבית הכנסת, ולאחר מכן אומרים את ברכת הלבנה לספרדים, לך תחילה. כי מה העניין של שבעה ימים, כדי שהלבנה תראה מושלמת יותר? בשלושה ימים הלבנה לא מאירה יפה. לכן מרן במקרה הזה פסק כדברי רבותינו המקובלים, בראשם רבי יוסף קיקטיליה, שקבעו לנו את הזמן של ברכת הלבנה אחרי 7 ימים, ולכתחילה גם לאחינו האשכנזים ראוי להמליץ דווקא אחרי 7 ימים. ואני יודע שיש קבוצות של חסידים שנהגו בהלכה הזו כמנהג הספרדים דווקא אחרי 7 ימים, אבל בהפרש של 2-3 לא צריך כל כך לדקדק. אפילו אם זה יותר מ2-3, בימות החורף שפעמים הרבה העננים מונעים מאיתנו מלברך את ברכת הלבנה, אני יכול רק לאחל לעצמנו שבמוצאי שבת הקרוב לא יהיה עננה מכסה את הלבנה, העננים יהיו מפוזרים, נוכל לברך את ברכת הלבנה, וזה מותר לך תחילה, אין בזה שום פיקפוק.
וגם אם לפעמים יש שהזמן שלפחות כתוב זה לפנות בוקר, עדיין אם זה במוצאי שבת אפשר להקל?
בחורף כן, בקיץ לא. בקיץ יש לפנינו עוד ימים, והימים בטוחים יותר, לא מצוי כל כך עננים בקיץ, לעומת זה בחורף המצב הרבה יותר קשה. אני מדבר על ארץ ישראל, כי בחוץ לארץ צריך לקחת מטוס בשביל לברך ברכת הלבנה.
עוד עניין, כבוד הרב, אם יוכל לעשות לנו סדר, בנוגע גם לגבי סעודה עם פת, וגם לגבי מאכל שברכתו האחרונה מעין שלוש, וגם ברכתו בורא נפשות, לגבי הפסק אם אכל קשיור או לא קשיור, ויצא החוצה, והוא חוזר עכשיו לאכול, האם צריך לחזור לברך בכל המקרים הללו?
מי שאכל דבר מה שברכתו האחרונה ברכת המזון, או ברכתו האחרונה מעין שלוש, אני כולל גם את הפירות ולא רק את 5 מן הדגן, בכולם יש קביעות לברכה. מברכים את ברכת מעין שלוש, כמו גם את ברכת המזון, במקום שבו הוא אכל. וכיוון שיש קביעות לאכילה לעניין הברכה האחרונה, זה לא קביעות אכילה. בפת למשל, הקביעות אכילה לא מתחילה לפני קבצה. אם כך, כשהוא אכל כזית והוא כבר חיה בברכת המזון, עדיין זו לא נחשבת כסעודת קבע, ובכל זאת יש קביעות לעניין הברכה האחרונה. צריך לברך את ברכת המזון באותו מקום שבו האדם אכל. ולכן, כיוון שברכת המזון צריכה להיות באותו מקום, היציאה לשירותים או היציאה מהבית אינה נחשבת כהפסק, חוזר למקומו, כיוון שכבר אכל כזית וכבר התחייב בברכה האחרונה, יכול להמשיך את האכילה ללא החזרה על הברכה הראשונה. לא חוזר לברך המוציא, לא חוזר לברך העץ, ולא בורא מיני מזונות. אבל בדברים שהם ברכתם האחרונה בורא נפשות, כיוון שבורא נפשות מברכים בכל מקום שרוצים, ואפילו לכתחילה, שתיתי את המים, את המיץ, אכלתי את הפרי, תפוח, תפוז באיזשהו מקום, ואני רוצה ואני ממהר מאוד מאוד להגיע למקום מסוים, אני מגיע לאותו מקום, שם אני מתיישב ביישוב הדעת, ומברך שם את ברכת נפשות. אין חיוב לברך באותו מקום שאכל. וכיוון שזה הדין, אדם שנכנס לשירותים, כיוון שהוא לא יכול להכניס איתו את דברי המאכל לשירותים, הכניסה לשירותים נחשבת כהפסק. ולכן, אם אכל כשיעור, יחזור למקומו, יברך את הברכה האחרונה, ייתן לעצמו פסק זמן, עוד איזה 15 דקות, ואז יחזור לברך. מי שרוצה להחמיר, טוב יותר שגם יצא מביתו, יעמוד בחדר המדרגות ממש זמן קצר, 10 שניות, 20 שניות, גם זה בסדר, כיוון שהוא עמד שם כהסח הדעת מחוץ לביתו, חוזר למקומו ומברך שוב את הברכה הראשונה. נמצאנו למדין שהחלוקה היא בין שתי הברכות האחרונות, ברכת המזון ומעין שלוש, לבין בורא נפשות. בבורא נפשות תמיד זו נקראת אכילת ארעי, ולכן כיוון שאין קבע לברכה האחרונה, היציאה לשירותים והיציאה מביתו נחשבת כסרח הדעת. מעין שלוש בברכת המזון, שזו נקראת ברכת הקבע, מברכים באותו מקום שהוא אכל, אם נכנס לשירותים, לא יחזור לברך שוב, אלא ממשיך את אכילתו. יציאה מחוץ לביתו, גם היא לצורך העניין הזה לא תחשב כהפסק.
ולגבי ברכת מזון מעין שלוש, אם הוא עדיין לא התחייב, הוא אכל פחות בכזית, יחזור לברך או, או שימשיך על סמך?
כן, יחזור לברך, כן.
טוב, כן. תודה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מה יהיה לאכול לשבת בבוקר בסעודה, ביתים ובצל, שקוראים לזה אילי ציבל עם כבד?
אני לא מכיר את ההלכה, אני מכיר את המנהג. המנהג הוא לאכול דברים שהם טעימים וערבים לחך, משום כבוד עונג שבת. עונג שבת משמעותו, כל דבר שאדם מתענג בו הרבה, והאכילה של המאכל הזה שהוא מענג הרבה, זו המטרה. אם אוכלים בליל שבת או ביום שבת, תמיד לומדים כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. וכיוון שזה מענג הרבה, לכן אוכלים את זה דווקא ביום. יש עניין לאכול אוכל חם בשבת בבוקר או בשבת בצהריים, לאו דווקא בבוקר. אוכל חם כן. מי שלא אוכל אוכל חם בשבת ביום, הוא נחשד במינות, בסוג של הקראים שלא מאמינים בתורה שבעל פה. וכדי שלא נהיה חשודים חלילה במינות, לכן מקפידים הרבה לאכול מאכל חם או בבוקר בסעודה שנייה, או בצהריים בסעודה שלישית.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר דרורי, רציתי לשאול לגבי שבת, אם יש לי שקע בחשמל ושעון שבת הוא מחובה, ושכחתי להכניס את הלקח של הפלטה לשעון שבת, האם מותר לי להכניס את הלקח לשעון שבת בזמן שהוא מחובה?
אסור, זה נקרא גרם הדלקה, וגם גרם הדלקה איסוד רבנן אסור לעשות בשבת, אבל מותר לומר לגוי, משום מצוות עונג שבת, וכיוון שהשעון כרגע נמצא במצב כבוי, החיבור לא מפעיל מיידית את הפלטה, אפשר לומר לגוי שהגוי יחבר, אבל שיהודי יחבר, אין מקום להקל.
אוקיי, עכשיו לגבי תנור אפייה, אם אני רוצה לבשל, יש לי תא אחד, ורוצה לבשל תבנית גריל ותבנית דגים באותו תא אחד, האם אני חייב לחסות את המאכל?
גם לחסות לא יועיל. גם לחסות לא יועיל.
זאת אומרת, אם אני אחסה את התבניות ברוב הדגים לגמרי, זה יגרום לבשרי?
זה לא עניין של בשרי. חמירה סכנתה מייסורה. בשר ודגים ביחד, הטעמים מתערבבים דרך העדים, וזה סכנה. קשה לדבר אחר.
אפילו מסגור את כל הרמטי?
אם זה סגור הרמטי, כמו למשל בסירי סולטם שהיו פעם סגורים לגמרי בלי חור למעלה במכסה, אז היה מותר. אבל היום כל סירי הסולטם יש בהם חור במכסה למעלה, וזה אסור.
ואם זה בתבניות שאני מכסה בנייר כסף את הכל, את כל ממש
הרמטי? נייר כסף, נייר כסף לא נקרא אטימה. נייר כסף יש לו בריחה של עדים.
אמן. עכשיו, אם אני עכשיו לגבי שני תאים בתנור, למעלה בשרי ולמעלה חלבי,
למטה
שני חלב. תאים נפרדים, כן. יהיה מותר?
כן, במצב כזה יהיה מותר.
יהיה מותר, אפילו שבו זמנית בתא כן. למעלה בשרי, ואין,
למטה אין דגים, לא למטה חלבי. בו בזמן לעשות למעלה בשר ולמטה דגים יהיה מותר, אבל למעלה בשר ולמטה חלב ביחד באותו זמן לא. רק בזה אחר זה.
היה סור, שמה התבלה, אבל בנפרד, כן. שעה, שעתיים אחרי זה אין בעיה.
נכון.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי להגיד לכם איך אני נוהג בבוקר לגבי נטילת ידיים, כלומר לי אם זה נכון. אני קם בבוקר, נכנס לשירותים, אחר כך הולך למטבח, נותן ידיים, ואני אומר, הברכה הראשונה, נטילת ידיים. ואני ממתין לאשתי שתכין את עצמה, למה כי בבוקר אני אומר את הברכות או נאמן, והיא אומרת את הברכות או נאמן, כן? עכשיו, בזמן הזה אני אומר אשר יצר, כדי לחבר את אשר יצר לאלוקי נשמה.
מצוין. טוב מאוד, כן?
אז השאלה שלי הבוקר, שבינתיים שאשתי מכנה את עצמה, הייתי צריך עוד פעם לשירותים. אז היה לי הרגשה שהפסדתי ידי ברכה אשר יצר אחד.
לפי ההסבר שלך, זה זמן קצר מאוד, תוך 3-4 דקות.
לא, 10 דקות אולי, עד שאשתי מכינה את עצמה, זה אולי עובר 10 דקות.
אהה. אם אתה חושב שיכול להיות מצב שתצטרך שוב לשירותים, לא מברכים אשר יצר, כיוון שהגוף עדיין לא נקי. את ברכת אשר יצר מברכים כאשר מרגישים שהגוף נקי. אני לא נביא לדעת מתי אני אצטרך עוד הפעם להתפנות, לכן מיד אחר שאני יוצא, אני יכול כבר לברך אשר יצר. אבל כאשר ההפתעה באה אחרי 10 דקות, ואני עוד לא הספקתי לברך אשר יצר, אז בפעם השנייה אני אברך ואכוון על הפעם הראשונה. אבל זה לא לך תחילה. אם אתה יודע שזה מצב שעלול להגיע, עדיף יותר מיד לברך אשר יצר.
לא, לא, בדרך כלל לא. הבוקר קרה לי, אבל בדרך כלל לא. אני מתפנה כאילו הפעם הראשונה, זאת אומרת, אני לא מרגיש כאילו...
אז בסדר, אז בסדר, תמשיך כך.
יש מין דאמר ששמעתי פעם ש... לא, לברך פעמיים אשר יצא במקרה שלי.
מרן פוסק כך בשולחן ערוך, אנחנו לא עושים כך, אנחנו למעשה ספק ברכות להקל, מברכים רק פעם אחת ומכוונים על הפעמיים.
טוב, במקרה שלי של הבוקר, זאת אומרת, לא הפסדתי איזה ברכה.
נכון.
הייתי יכול לברך.
כן.
וזה נכון לעשות, להמתין לאשתי כדי לחבר עם אלוקי
זה לא שמה? צריך, זה לא צריך בכלל. כל מה שאתה עושה יחד עם אשתך זה מיותר לגמרי. אין שום חיוב לעמוד ליד מישהו לברך כדי שלענו אמן. אין שום מצווה כזו בשום מקום, אף על פי שכתוב לנו בגמרא, גדול העונה אמן יותר מן המברך, אבל אין צורך לחזר אחרי מישהו שיענה אמן. אם למשל נמצאים באמצע שיעור תורה, או אם למשל אתה ממהר לבית הכנסת להגיע בזמן, אז תרוץ ואל תמתין לאף אחד, כי עניית האמן בוודאי שהיא לא גורם מפריע. היא גורם חיובי, היא גורם טוב. כאשר הכל פנוי מסביבך, ואתה מברך ועונים אמן, תבוא עליכם ברכה.
זאת אומרת, אנחנו נוהגים כדי שבאמת לענות אמן אחד לשני, ולכל הברכות. זאת אומרת, זה...
לכתחילה
אין
שום
חשיבות?
לא.
לא צריך?
לא צריך.
סליחה, אז לשאלה שנייה בבקשה. לגבי, אני יודע שדנו הרבה על זה, על עניין הזה ש...
אדוני, בבקשה תקצר, כי הזמן שלנו קצר. בבקשה.
כן, קצר מאוד. אני אומר שאני צריך לעשות שירותים והולך, ואני צריך גם לעשות נטילת ידיים לפני ארוחת בוקר, לפני המוציא.
נוטלים פעם אחת על ידי כלי... 3 פעמים בכל יד, מברכים קודם כל על נטילת ידיים, ואחר כך מנגבים, אחרי הניגוב מברכים מיד אשר יצא, כדי שלא תשכח. אחרי אשר יצא, מברכים המוציא.
זה לא הפסיק, זה אומרת בין נטילת ידיים.
לא.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול לגבי הדלקת נרות. אני הולך לחמי, אז הוא מפחד שאנחנו נדליק בחדר שהוא מביא לנו, אז הוא אומר שאשתו מדליקה בסלון, אז הוא אומר שאשתי תדליק במטבח.
אם הסלון והמטבח, אם הסלון והמטבח מנותקים זה מזה, זה לא חדר אחד ארוך, אפשר לכתחילה שהאורחת תדליק במטבח, והבעלת הבית ליד מקום האוכל.
אם זה מקום אחד... כי כולם נכנסים.
אם זה
סליחה
אדוני, אני חוזר ואומר, אם זה חדר מנותק שאין קשר בין מקום האכילה למקום המטבח, אז אפשר להדליק בשני המקומות בברכה לספרדים. אבל אם זה מקום אחד אלא שהוא רחוק מעט זה מזה, הריחוק לא מתיר לנו לברך, ולכן אם זה לא חדר אחד אף על פי שהוא לשימוש כל בני הבית, מותר לברך שם גם כן.
אפילו שמרן כתב חדר המיוחד, לא?
נכון. יש לכם חדר מיוחד, אז החיוב קיים, וכיוון שהחיוב קיים, אפשר להדליק בכל מקום שימושי.
עכשיו עוד 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 שאלה, כבוד הרב, האם יש להקפיד שלא יהיה אור דלוק בשעת הברכה, בין פלורסנט או אור חם?
לכתחילה כן, בדיעבד זה לא מעכב.
בדיעבד, זאת אומרת, הברכה היא לא לבטלה,
נכון.
תוספת אורה למחבר.
זה לא נקרא תוספת אורה. זה לא נקרא תוספת אורה, מפני שהדלקת הנר שונה לגמרי מהחשמל. הדלקת הנר ניכרת שהיא נעשית לכבוד שבת. החשמל, יש לנו אותו כל השבוע. ההבדל בין הדלקת הנר לכבוד שבת לבין החשמל בולט מאוד.
ואפילו שהנברשת של אנחנו מדליקים זה רק לשבת?
נכון.
אנחנו מדליקים כאילו נכון. נחשב, לא נחשב לכבוד שבת.
כן.
טוב, תודה רבה כבודו.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב.
אני שואל שאלה. יש לי טוסטר, לא אובן, טוסטר משולשים, בשרי. כמה ימים הוא לא היה בשימוש? ואחרי זה השתמשנו בו לפרווה, והשתמשתי בו אחרי זה לחלבי וטעות באותו יום.
אני רוצה להבין, אולי לא הבנתי טוב, מה פירוש טוסטר משולש?
טוסטר, לא טוסטר אובן.
לחצן.
טוסטר לחיצה, כן.
אז הטוסטר לחיצה נוגע ממש באוכל, גם אם יש איזה נייר פרגמנט במקום.
הטוסטר לחיצה,
לא משנה, אני אומר אפילו אם יש, כל שכן כשאין. המגש נוגע ישירות במאכל, יש כאן בליעה ישירה, ואין שום תקנה לטוסטר הזה, תתני אותו בבקשה מתנה לאיזה גוי מזדמן, את לא יכולה להכשיר אותו, כיוון שהשתמשת בו גם בשרי וגם חלבי. את המאכל שבישלת, אם הייתה ממשות, ואני לא יכול למצוא מציאות שאין ממשות, כי בטוסטרים האלה יש הרבה שומן, ולכן אני לא יכול להקל אפילו על המאכל, אפילו שעברו יותר מ-24 שעות. לגבי ממשות, לא שייך העניין של טעם לפגם אחרי 24 שעות. לכן, גם את האוכל וגם את הטוסטר להוציא מהבית.
אוקיי. תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
עוד הרב?
כן.
רציתי לשאול שאלה, שתי שאלות את הרב. הראשונה היא, יש לנו הרבה חילוקי דעות, כאילו איך פותחים את הפרוכת, ומימין לשמאל, איפה מניחים את הספר תורה, איפה מניחים את הספר הפטרות, אם יש שתי ספרים, איפה הראשון, איפה השני, מניחים אותו צד ימין, צד
שמאל. הבנתי. הכל מובן. אני רוצה רק שתדע שספר ההפטרות לא שייך לעניין. תוציא את השאלה הזו מהעניין, זה לא נוגע. נדבר קודם כל על הפתיחה של ארון הקודש. את הפרוכת מובילים משמאל לימין. זאת אומרת, הצד השמאלי לוקח את הפרוכת אל הצד הימני, הקיבוץ של הפרוכת נמצא בצד ימין. כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. אותו הדבר גם בהנחת ספרי התורה על התיבה לספרדים. האשכנזים מניחים תמיד על הבימה רק ספר אחד. אבל לספרדים שמניחים את כל ספרי התורה במקום, יהיה לנו בעזרת השם השנה ראש חודש ניסן בשבת, ואז יהיה לנו שוב שלושה ספרים, כשם שהיה לנו בראש חודש טבת, השלושה ספרים מניחים את פרשת השבוע ראשון משמאל, את הראש חודש באמצע, את פרשת החודש בצד ימין, בקצה הימני. כי כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. התחלתי בשמאל ואני פונה אל הימין.
תודה רב.
בבקשה.
עכשיו לגבי, עכשיו השאלה השנייה היא לגבי שיעורים. יש לי, אנחנו עושים שיעורים במשך השבוע בין מנחה, לא מנחה, לפני ערבית שעה, ואנחנו משלמים לרב שמגיע סכום כך וכך. עכשיו, הציבור לא דקות לפני מנחה, 10 דקות לפני מנחה. אני האם צריך לשלם את הכסף, לבטל את השיעורים, כי בסך הכל אתה נותן כסף, הכסף הזה מהקופה הציבורית של הבית כנסת, אני יודע מה, מהקדש, השאלה אם זה נכון. אני לא
הבנתי, לא שמעתי אותך, היית מקוטע, מה הציבור?
הציבור לא מגיע, הוא מגיע בדרך כלל 5 דקות לפני ערבית, 10 דקות לפני ערבית.
כמה משתתפים בשיעור?
השיעור שמתחיל, הוא מתחיל עם 1, 2, עד 10 דקות לפני השיעור, ואז מגיעים כמעט מניין בקושי, לא תמיד, ואז
תנסו למצוא רב שמושך קהל יותר. לא לבטל שיעור. דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. לאחד זה מועיל יותר, לאחד זה מועיל פחות, אבל שיעור לא מבטלים. תשתדלו למצוא אדם שיש לו נעימות בלשון שיכול למשוך את הקהל.
הרב, אנחנו מחפשים, אבל אנחנו מחלקים את זה כל השבוע
ומשלמים טוב. השם יהיה עמכם, השם יהיה עמכם, בהצלחה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום רבי אברהם.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, משגיח בקשרות מהדרין, ששאלתי אותו אם הוא יודע מה זה נד ברנת, הוא לא מבין מה אני מדבר איתו. אפשר לסמוך על אחד כזה?
כן. משגיח לא אמור להיות תלמיד חכם, משגיח אמור לבצע את מה שמלמדים אותו, את מה שהוא ממונה עליו, לא יותר מזה.
שאלה שנייה, כבוד הרב.
לא אמרתי שזה גורע אם הוא יודע. סליחה, סליחה רגע.
או ניילון שעוטף את המזוזה, שלא צריך לגנוז את זה לאחר מכן. אני פשוט בעוני רציתי להבין, הרי לכאורה זה תשמש קדושה.
אני רוצה רק להוסיף על מה שאמרת קודם, זה לא גורע שמשגיח ידע. זה לא חס ושלום גריעותה למשגיח אם הוא יודע הלכה. אדרבה, זה טוב מאוד. אבל אם הוא לא יודע, זה גם לא חיסרון, כי הוא אמור להיות יד ארוכה של הרב שממנה אותו. יד ארוכה, הרב מדריך אותו, הרב מלמד אותו, על זה אתה ממונה, על זה אתה ממונה, שים לב לפרט הזה, לפרט הזה. אז אם הוא לא יודע דברים שאינם נוגעים לעניין, זה לא מעכב. כעת לשאלה השנייה שלך. כן.
כן, כבודו אמר השבוע לגבי
עטיפה של מזוזה, כן. מצד הדין,
גם כן,
היום
העוטף את המזוזה שלא צריך לגנוז, אני רציתי פשוט להבין, הרי זה תשמיש קדושה לכאורה.
כן, יש שני סוגים של תשמיש קדושה. יש תשמיש קדושה שנועד ממש להיות במחיצת הקדושה, דהיינו מה שעוטף ממש ממש את המזוזה. כיום כולם מקפידים את המזוזה עוטפים בניילון, שהניילון ימנע רטיבות, שהניילון ימנע את החום שגורם לאותיות להתפוצץ ולפסול את המזוזה. הניילון הנצמד, שהוא ממש דבוק למזוזה, עליו אמרנו שראוי להחמיר ולגנוז. אבל הבית, שזה כבר דבר שני, עליו אמרנו שאין חיוב לגנוז. מי שמחמיר, כיוון שבפועל הבריות מסתכלים על זה כעל דבר קדוש, אמרנו שראוי לגנוז, כיוון שבעיני הבריות זה נראה חס ושלום זלזול בקודש. ובפרט הדברים חמורים יותר, כאשר כתוב על בית המזוזה, האותיות שין דלת ביוד, שאז בוודאי שזה נחשב לקדושה.
טוב, חזק וברוך רבנו.
תזכו למצוות. כן, לשאלות מהאתר. אני קוסמטיקאית ורציתי לדעת לגבי איפור. יש איפור שהוא קבוע לכל החיים, ויש איפור שהוא לחצי שנה שנה. האם שיטה זו מותרת מבחינה הלכתית? הקעקוע לכל החיים אסור. האיפור לחצי שנה שנה שהוא נעלם לגמרי, מותר לכתחילה, אין בזה שום חשש של קעקוע ולכן מותר. האם זה צער בעלי חיים לזרוק אכבר חי דבוק למלכודת דבק לפח? כן, מותר. אין שום עניין של צער בעלי חיים. כן, השאלה הזו כבר הייתה. יש לי מיקרוגל אחד. האם הוא חייב להיות רק בשרי או רק חלבי, או שאפשר בעבר של 24 שעות לחמם גם וגם? לא צריך 24 שעות, ולא יעזור 24 שעות. מותר לקחת את המיקרוגל כגם בשרי וגם חלבי בתנאי אחד. אם אני לוקח את החלבי למשל, ואותם אותו לגמרי בסגירה של ניילון, או קופסה שסגורה הרמטי. אבל אם זה רק צלחת על גבי צלחת, אסור. זאת אומרת, את הבשרי אני משתמש בצלחת על גבי צלחת, או באיזה כיסוי מחורר, אבל את החלבי אני מקפיד שיהיה סתום ואטום, כיוון שאין שם גוף חימום, כיוון שזה רק עניין של חיכוך, והעדים רק פולטים וקשה מאוד לבלוע. לכן הקלנו שיהיה מותר בשקית שהיא אטומה לגמרי. אבל אם זה צלחת על גבי צלחת, אין מקום להקל אפילו אחרי 24 שעות. תנור עם תא אחד, מתי מותר לי לאפות בו חלבי אחרי שהשתמשתי בשרי? קודם כל שהתנור יהיה נקי. וכעבור 24 שעות, מדליקים את התנור למשך 20 דקות, כשהוא מגיע לחום הגבוה ביותר אחרי 20 דקות, אז מותר יהיה להשתמש בו במצב ההפוך, בין אם זה מחלבי לבשרי ובין אם זה מבשרי לחלבי. האם צריך לברך שהחיינו על תפילין רבנו תם חדשות? לא מברכים שהחיינו גם על תפילין של רשי, וכל שכן שלא על רבנו תם. אני לא יודע מה זה. ראיתי שיצאו קרוביות מהדרין לשוק. לא אכלתי מספר שנים קרובית, כי לא מצאתי מהדרין. האם לברך שהחיינו? ודאי שלא. הקרובית נמצאת כל השנה, אפשר לגדל אותה כל השנה, לא שייך לברך על זה שהחיינו. בבית הכנסת יש אזעקה בשבת, האזעקה מנותקת, אך החיישנים מאירים כל פעם שמישהו עובר לידם. מה הדין, האם מותר להתפלל שם? צריך לבקש מהגבאים לעבור למערכת שמותרת בשבת, ויש מערכות כאלה, ליצור קשר עם מי שאמון על זה, ולפעול בהתאם כדי שגם החיישנים יהיו על פי ההלכה. אני שוכר דירה והשימוש בגז כלול בדמי השכירות. האם מותר להשתמש בתנור גז גם לחימום הבית? לעניות דעתי לא, כיוון שהשימוש בגז בדרך כלל מדבר על הבישול, וזה דבר חריג. לכן ראוי לשאול את בעל הבית. אם בעל הבית מאשר, אפשר כמובן. כעת לשאלות בפקס, שאלה משבועיים קודם. בחורי ישיבה, מתעוררים באמצע הלילה לשירותים כדי לשתות, נשארים ערים חצי שעה או שיורדים לחבס, האם צריכים ליטול ידיים בברכה או לא? התשובה היא, ליטול ידיים חייבים, כיוון שהם יושבים ללמוד חצי שעה, כיוון שקוראים מתוך דברי תורה חצי שעה, ליטול ידיים צריך, אבל לא מברכים על נטילת ידיים. אגב, צריך גם לברך את ברכות התורה, כיוון שהם עוסקים בתורה אחרי שישנו שנת קבע על המיטה. בחורים שישנים לפני השקיעה במיטה ומתעוררים לאחר צאת הכוכבים, מכוונים בדעתם בברכת אהבת עולם, שתוציא אותם, תפתור אותם מברכות התורה, ובזה יוצאים ידי חובה. כשם שבשחרית מי שברך את ברכת אהבת עולם יצא ידי חובת ברכות התורה, כך גם בערבית מי שברך את אהבת עולם פותר גם מברכות התורה. וכך המנהג גם עולם. כלפי ילד שנעשה בר מצווה, כיוון שהבר מצווה מתחיל מהשקיעה, והוא ברך את ברכות התורה בהיותו עדיין ילד, עוד לפני שמלאו לו 13, מלמדים אותו לכוון בדעתו בברכת אהבת עולם שבערבית, כדי לקיים את מצוות ברכות התורה. יש בחורים שנוהגים על פי מנהג אבותיהם, להתעטף בתלית ותפילין בתענית. האם בישיבה שלא נוהגים יכולים להניח או לא? יכולים בתנאי שיצניעו את עצמם. זה נכון גם לאותם שנוהגים להניח תפילין שימושה רבה, בבתי כנסת שבהם כל הציבור לא מניחים תפילין, והוא מניח תפילין, השימושה רבה נראה כגאווה, ולכן צריך לעמוד בפינה במקום נסתר שלא נראה לעין כל, ושם להניח את התפילין. מגיעים אלינו אורחים לשבת, האם מותר שהבנות יפנו להם את החדר וישנו בחדר עם ההורים? מותר, כיוון שזה ערי, זה לא טוב, זה לא מומלץ, אבל כשאין ברירה, מותר. כיצד יש לבדוק נבטים מטולעים? אי אפשר לבדוק. נבטים שהתליעו, צריך לזרוק. תנור שהשתמשו בו לחלבי, ולאחר מספר חודשים השתמשו בו בטעות לחימום האכל בשרי. מה הדין? האוכל מותר, את התנור צריך להכשיר. ממתינים 24 שעות, מנקים אותו טוב, מפעילים אותו בחום הגבוה ביותר למשך שעה וקצת יותר, והוא כשר. האם חובה לטעום מהכוס של הקידוש? לא, אבל זו הנהגה מצוינת, ולכן מקפידים ומדקדקים תמיד לטעום. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, וסליחה עם כל המאזינים שלא מצליחים לענות לנו, והמפיק שלנו אשר שיחיה ויאריך ימים, יחד עם משה הנחמד, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. שבת שלום.